שלום וברכה, פרשת נוח. פרשת נוח היא המשך ישיר של ספר של פרשת בראשית, אבל בכיוון הופכי. כלומר, אם בפרשת בראשית סך הכל אנחנו עוברים מן ההיעדר אל היש, ואז זה אופטימי, זאת אומרת שממצב של טוב עבור בסוף מתארגן העולם, בפרשת נוח אנחנו רואים את ההפך. אנחנו רואים עולם שהולך ונחרב כדי לפנות מקומו לעולם אחר, וזה ראייה, איך הייתי אומר, די פסימית. כלומר, בעצם התורה מספרת לנו שיתכן מצב כזה שבו כל המפעל, כל המפעל של האנושות ייכשל ויתחייב אחדה. והיה מקום כן לומר שהתורה היא ספר פסימי לחלוטין. התורה מעלה בדעתה את האפשרות של חורבן האנושות. ולא, היא מתחילה באופטימיות, והיא מספרת לנו דברים נוראיים, הכי קשים שיכולים להיות. אלא זה פה חידוש. מכיוון שהאווירה הכללית של התורה היא אווירה אופטימית, סליחה, יש לנו כן להבין שכוונת התורה כשהיא אופטימית איננה אומרת שאין בעיות. הבעיות היותר גרועות יכולות להיות, וכל הציורים הפסימיים ביותר שאפשר להעלות בדעתך קיימים, זה אכן כך. ומתוך כך, ודווקא מתוך התפיסה הזאת, אנחנו אומרים שהעולם סופו לטובה. למשל, זה הביטוי הידוע, קל דעביד רחמנה לטב עביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטוב. אבל מה זאת אומרת לטוב? משמע שעכשיו זה לא טוב, אלא זה עתיד להיות טוב, אבל עכשיו זה רע. זאת המודעות המציאותית של החכמים לקלקול שבעולם, וכן גם בתורה המודעות של התורה לאפשרות של קטסטרופה עולמית. והתיאור הוא מזעזע. מדובר על מבול מים. מדוע דווקא מים? אומר המהר"ל מפראג, כי המים מוחים כל צורה. כלומר, הצורה של התרבות הקודמת נפסלה לחלוטין, אין מקום לתרבות כזאת. אגב, יש לברר איזה סוג חטא, איזה סוג של קלקול יכול לפסול תרבות עד כדי כך. והתורה אומרת לנו, וייתכן שזה אקטואלי, האדישות לחמה, האדישות לאלימות. אין חברה שבה בני אדם נהרגים ולא אכפת לאף אחד, או שיש כאלה שזה באמת זה לא בסדר שהורגים את אלה, אבל אלה שהלכו להתיישב במקום כזה אז באמת מגיע להם. כן, זה הגזל, זה הגזל, אבל איזה סוג של גזל? גזל באלימות, וסופה של אותה אלימות הרצח. אין תקף, כי אם אני חומץ את הממון, את הפרוטה של העם, אני בסוף חובץ גם את נפשו. איזה גמרא מפורשת שאפילו גזל פרוטה מחברו כאילו לוקח את נפשו, שנאמר וקבע את קובעיהם נפש.
אבל חמאס, כאילו כאן נפש בגזל, באמת המילה
זה עברית, כן, זה גזל אלים, זה גזל אלים בדיוק, כן כן. וסופו של דבר זה הוא הרצח. יש כמה סוגי גזל, יש גזל אלים, יש גזל בלי אלימות. אתה לא שמת, אני באתי, לקחתי, לא נתתי לך מכות, לא עשיתי כלום, לקחתי. לא, גזל, אתה ראית. אתה ראית. באתי, שלום, לקחתי, הלכתי.
זה כזה חזק, זה לא חזק.
כן, יש דרך עוד בזה.
אבל
מה?
יש מקומות שאומרים שסך הכל גזלן הוא לא כל כך גרוע. גנב למשל הרבה יותר גרוע.
נכון, נכון. יותר גרוע אדם שהורג שני אנשים מאשר אדם שהורג אדם אחד. אבל להרוג אדם אחד זה גם רע.
ברור שזה רע, אבל הוא מעלה ארץ חמאס, זה הדבר הכי
חמור. נכון, נכון. כלומר, כי זה אובדן הערג החברתי. כלומר, הטקסטורה החברתית מתקלה כשכבר אין רגישות לרכוש של השני. אינני מכבד את הגבול ביני לבין חברי. אז אין חברה, ממילא אין אדם, ממילא יש מבול. זה משהו אחר לגמרי, כן? כי בגילוי עריות יש כבוד לזהות של השני. כן? מה שאין כן בגזל. זה כן, לא נחתם גזר דינם על העריות ועל עבודה זרה וכו', אלא כשהגיעו לגזל. איך דברי רש"י שם?
איך
זה למה? עכשיו הסברנו את זה שלוש פעמים.
אני יכול לומר את זה סדר הפרשיות שהנוח עשר בראשית,
כן,
שהוא
הגיע
כל כך מהר,
זה אלף ושש מאות שנה, אלף ושש מאות שנה,
גם כשהוא
הגיע
כזה
זה לא מהר, זה לאט. עכשיו
מה זה הדישות לגזת?
מה?
זה
שזה הפך להיות תופעה חברתית, זה שיש גזלנים, זה תמיד קורה, זה שזה נורמה חברתית, זה אדישות. אבל הייתי רוצה להמשיך להתבונן בדמות המוזרה, המופלאה, שמצליחה להימלט מכל זה. והתורה מספרת לנו דבר לא מובן, שהאיש שניצל היה נוח. והתורה מספר לנו דברים סותרים ביחס לאישיות הזאת. בסוף פרשת בראשית נאמר, ונוח מצא חן בעיני השם. מכאן משמע שלנוח לא מגיע להינצל, אין לו זכות להינצל, אבל מצא חן. למה הוא מצא חן? לא, מה פירוש חן? חינם. כן, לא מגיע לו. לא מגיע לו, אלא הוא מצא חן וצריך לברר מה הסיבה שמישהו מוצא חן אם אין לו זכות. הנה, כתוב מפורש, בפסוק ז' של פרק ו', ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי על פני האדם, על פני האדמה, מאדם עד בהמה ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתי. אמרו חז"ל, מכאן שגם נוח היה בכלל הגזרה.
ניחמתי לנוח?
לא, ניחמתי, אני מצטער, מתחרט, חבל שיצרתי את האדם, ולכן אמחה את האדם אשר בראתי. זה כולל את כולם, כולל נוח. לנוח אין זכות, איננו צדיק, באופן שיתאפשר לו לצאת מן הקטסטרופה הזאת, מן האנדרלמוסיה הזאת. בכלל יש... מה?
למה? הפסוק בנוח מצא חן בעיני השם, אם הוא בא סמוך לפסוק ו',
נו?
סמוך לפסוק ז', לא, זאת אומרת שזה
השלמה
של העסק.
זאת אומרת שזה
הכל
גרוע
והכל, ואני באמת
אמחה
את הכל.
זאת אומרת, לא כתוב חוץ. אנחנו צריכים לזכור, התורה מכירה את המילה חוץ, או מהמילה מלבד, והיא לא אומרת את זה. היא אומרת, היא מוסיפה לנו ידיעה על גבי הידיעה הקודמת. כלומר, הידיעה הראשונה היא...
זה שהחוץ מזה,
כלומר, לא בשביל הסיפור. צריך להיות כתוב, אבל נועה, כן, חוץ מנועה.
זה גם הניגוד, זה יכול להיות.
וו הניגוד, אבל על כל פנים גם בלי וו הניגוד. אבל מה זה החן? חן פירוש הדבר שלא מגיע לו.
זה לא
פרק, אז משהו יותר חזק מכולם. זאת אומרת, אין לו זכות מוסרית להינצל, אבל הוא יודע, הוא יודע להתנצב. אז הוא כן צדיק, אז יש לו כן זכות.
הקדוש ברוך הוא עצמו מעיד עליו, שכר הייתי צדיק לפני בדור
הזה. אתה מקשה מפסוק אל פסוק, נכון? אתה מקשה מפסוק לפסוק.
אז מה שאותה
אומר, שיש ניגוד פעמים, הוא לא נראה כבן, הוא גם אומר, הוא ינחמנו. בסדר, אבל האם זה עושה אותו מספיק ראוי להינצל? בכלל, אנחנו רגילים, בגלל שאנחנו יהודים, וכבר כמה אלפי שנים שהמוסר של הנביאים מהדהד באוזנינו, אנחנו רגילים לחשוב שכשיש איזשהו אסון ציבורי, הצדיק צריך להינצל. אבל זה לא נכון, זאת לא המציאות. מה? עובדתית זה לא נכון. אנחנו רואים שכשיש אנדרלמוסיה בא לעולם, גם רש"י מביא את זה, אין המבחינה בין טובים לרעים. צדיק יכול לעכב את הגזרה, אבל כשהגזרה נוחתת, היא נוחתת על כולם. היו צדיקים, היה נוח, היה מתושלח.
נוח לא נשמע,
מתושלח. כן, אבל ייתכן שהיו צדיקים. זה לא ברור. כלומר, אם נוח הוא צדיק, עוד לא מובן מדוע הוא צריך להינצל, כן?
כלומר, זה... מה שמה שבא, כשמגיע, כשיש כל מקום שאתה מצא זנות בעבודת אלימים ואנדרלמוסיה,
אנדרלמוסיה באה לעולם,
ומתים ומתגשרים עם צדיקים.
נכון, אז למה נוח חי? זאת השאלה הגדולה, זה לא מובן.
זה הצדיק שהיה צריך למות עם הרשעים?
לכאורה, זה שהוא ניצל בכל זאת, זה לא הגיוני.
אבל
כן. מה? התנ"ך. גם אנחנו, הכל, כן, נכון. כן, נו.
אלא מה, לא הוא כאילו המושיך של...
בזכות מה? בזכות מה?
בזכות הרצון של האלוקים,
בזכות הרצון של האלוקים.
זאת אומרת, אתם בעצם אומרים, אתם לוקחים את הפסוק ברצינות אם כן. זאת אומרת, לא מגיע לנוח להינצל, ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא הצילו.
מה מגיע לאברהם שהוא
יהיה הרב אמור? זאת אותה שאלה, בסדר. אתה מרבה שאלות, כן. נכון.
יש מושג כזה, אם הקדוש ברוך הוא יעבוד לפי מידת הדין, היינו על התנין.
אבל אני שואל, בעצם מדוע מתנת חינם לזה ולא לזה?
זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה?
בסדר, אז אני שואל למה הוא רוצה? אז אני שואל למה הוא רוצה? כי לכאורה זה לא פייר, זה לא מוסרי. למה אותו חננת ואותו לא חננת? יש לי טענות על הקדוש ברוך הוא. כי אם באים בטענות על אדם, כן? שזה לא מוסרי שהוא נותן לזה ולא לזה, אז למה שהקדוש ברוך הוא יהיה פטור במרכאות מן הדרישה המוסרית הזאת?
למה?
שאנחנו אשר קידשנו במצוותיו, אז הכוונה שגם הקדוש ברוך הוא מכבד את המצוות שהוא מצווה עלינו. גם הוא מניח תפילין, גם הוא מחויב כלפי החוקה שהוא נותן. כן?
למה
יש שקידים אותה השאלה, יפה זו, כן, בסדר. הבנת? הבנת עכשיו למה יש שאלה. במיוחד שהביטוי מתנת חינם הוא עוד יותר חריף ממה שאתה אומר. כי חז"ל למשל על הפסוק וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם, אומרים ככה: וחנותי את אשר אחון אף על פי שאינו ראוי. לא מגיע לו, אף על פי כן אני אתן לו. אז איפה כל הצדק, איפה מידת הדין, איפה המוסר בכלל, מה קרה פה? תדעו לכם שהשאלה הזאת היא מאוד בסיסית. הנצרות השתמשה הרבה מאוד ברעיון הזה, כן? רעיון החנינה אצלם, כן.
זאת אומרת, כרגע במצב הספציפי אז באמת זה חנינה על הדבר שלא מגיע, אבל לעתיד לבוא זה יהיה מגיע וזה יהיה בצדק, ולמפריע יתברר שכל זה היה טוב.
אז אתה אומר שאין מושג של חנינה בתורה, באמת כל מי שניצל זה באמת בגלל שהוא צדיק
על העתיד. לא.
צדיק בעתיד.
לא.
נו, כל אחד יכול
שהוא ימשיך את הדיוק כמו שאתה שהוא יהיה המצילה שדרכה תמשיך
להוציא הזהות האנושית. אז צריך לברר מה מושג החנינה, למה בכל זאת זה חינם, כן?
כמו שמשה, הכתוב
שהוא יצא
את המצרי,
ראה שלא יצא ממנו כלום, כן?
ראה שלא יצא ממנו כלום, מנוח יצא
משהו. אתם מתחילים להתקרב. בסדר, בסדר, אז זה מתקרב לדברים שאנחנו נברר בהמשך. אלה תולדות נועה שלום הזה, הפסוק הראשון בפרשה שלנו סותר את הפסוק הקודם. כלומר, זה לא, כלומר, לא רק שיש לנו עכשיו בעיה עם החנינה, אלא שפסוק ת', כלומר הפסוק הראשון של פרשתנו, סותר את הפסוק האחרון שסותר בראשית, כי הוא אומר לנו אלה תולדות נועה, נועה היא צדיק. אם כן, הוא לא רק מצא חן, הוא גם צדיק. כן? תראו גם מה שרש"י אומר, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, אומר רש"י, הואיל והזכירו, סיפר בשבחו. איפה הזכירו? ונוח מצחן בראשית. פרשת בראשית. שמה לא סיפר בשבחו לפי רש"י, אלא סיפר בגנותו. ונוח מצחן בעיני השם זה גנותו של נוח. מה? יהודה, רש"י אומר שרק עכשיו מספר בשבחו. משמע שעד עכשיו זה לא שבחו.
לא,
הזכירו, כלומר...
לפני כן
הזכירו. נכון, יפה, זאת אומרת שלפני כן לא הזכיר את שבחו, נכון?
אבל זה גנותו.
רגע, רגע, לא הזכיר את שבחו. אם כן, מצא חן בעיני השם זה לא שבח.
נכון.
נכון? לפי זה. אם נדייק, אבל אני הגיוני עד הסוף. אם רק עכשיו זה שבחו, ונוח מצא חן בעיני השם זה לא שבחו.
אם הוא היה מתחיל...
אני רק מוסיף, זה לא רק שזה לא שבחו, זה לא מן הסתם גם גנותו.
אם הוא היה מתחיל הפוך, זאת
אומרת,
אם הוא היה כותב, כשהוא חסר תורה של ראשית, ונוח איש צדיק, ואלה כאילו, ונוח איש צדיק, כולי, אלה תולדות, הפוך, אם הוא היה מתחיל להגיד את שבחו, אלה תולדות, נוח איש צדיק, אז אחרי זה לא הייתה לי בעיה עם...
נכון, נכון. אבל עובדה שזה כתוב בסדר הזה. יפה. וכן, מה? אתה מבין לי עוד פסוק שכתוב עוד איזה 10 פסוקים, אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה.
כן?
אז מה? אז יש בעיה עם כולה. כל מי שכתוב למה יש בעיה עם כולה? כל מי שכתוב בו שמצא חן, תהיה בעיה איתו, נכון?
באברהם.
למה? באברהם?
בסופו של העניף, אחרי עשר
נו, לא הבנתי את הקושיה, מה זה קשור לעניין? אנחנו כאן שואלים על סתירה בין שני פסוקים. פסוק אחד שאומר לנו שנוח איננו צדיק, והפסוק השני שאומר שהוא כן. זה לא אני, זה חז"ל בדרשית רבה. חז"ל אומרים את זה בדרשית רבה, שגם נוח היה צריך להיות מושמד, היה כלול בגזרה, אלא שמצא חן. אם תרצה, זו גמרא מפורשת במסכת מגילה, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, אומרים מכאן חז"ל שהיא הייתה מכוערת. אם היא מצאה חן, נושאת חן בעיני כל רואיה, סימן שהיא לא הייתה יפה. היא רק רוקת הייתה. מה זה רק רוקת? צהובה כזאת, חיוורת. כן? למה הייתה רק עכשיו, ואף על פי כן, חוט של חסד משוך עליה, שנאמר, ותהי אסתר נושאת חן. אתה רואה שככה חז"ל הבינו את המילה חן, מה? אני מסכים עם הגמרא. לא, לא, בסדר, אבל מי שחושב שהייתה יפה, לא מדייק את זה מבתי אסתר נושאת חן. דווקא הפסוק הזה משמש כראיה למי שאומר שהיא לא הייתה יפה. יש לו פסוק אחר כדי לומר שהייתה יפה. אבל מי שמדייק מן הפסוק הזה, מדייק שהיא לא הייתה יפה. אני רוצה פשוט להסביר לך את הפירוש של המילה חן בעיני חז"ל. לא רוצה לפסוק הלכה אם אסתר הייתה יפה או לא. אני רק מסביר לך איך הגמרא מבינה את המילה חן. והראיה שמי שאומר שהיא לא הייתה יפה, יש כתוב חן.
למה אנחנו מבקשים את החן? מה
זה טובים?
אבל מה
תהיה
לנו בחינם?
כן, זאת השאלה. בכלל, זאת השאלה, מאיפה בא החן הזה? כן, מה פירוש למצוא חן? טוב, אבל נמשיך. כן? איש צדיק. אם כן, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, אם כן, הוא צדיק. והתורה מוסיפה לנו, עוד ביטוי חשוב, את האלוהים התהלך נוח. מה פירוש להתהלך את האלוהים? תן לי לענות. צריך לקחת ברצינות את דברי התורה. כשהתורה אומרת את האלוהים התהלך נוח, פירוש הדבר, אם אתה רוצה לפגוש את האלוהים, לך לנוח, האלוהים מתהלך איתו, או הוא מתהלך את האלוהים. כלומר, במושגים הטבעיים של התורה, האלוהים נמצא איפה שהצדיק נמצא. ולכן זה מאוד חשוב לדעת מי הוא הצדיק בדור, כי האלוהים נמצא אצלו. למשל, כשיעקב אבינו משתחווה ליוסף בסוף ספר בראשית, הוא משתחווה ליוסף כשם שמשתחווים לפני השכינה. אומר רש"י, מדוע? תעלה בידנס הגדלה, כשמגיע זמנו של השועל תשתחווה לו. זאת אומרת, אף על פי שיוסף קטן מיעקב, אבל זה היה זמנו של יוסף. פירוש הדבר, זה היה הזמן שמידתו של יוסף שולטת בעולם, ולכן יעקב משתחווה לו. בזמנו של נוח, איפה האלוהים? את האלוהים התהלך נוח. טוב, אפשר כנראה להתחיל להבין את ההסבר, מה ההבדל בעצם בין הפסוק הראשון לפסוק השני. כדי להינצל מפגע עולמי כמו המבול, האם זה מספיק להיות צדיק?
לא.
לכאורה לא. למה? כן, יותר מזה, מה זה צדיק?
צדיק אחרי כל העולם.
מה פירוש צדיק? בדיוק, הוא עושה מה שהשם ציווה. אם כן, הוא לא מסוגל להתעלות מעל סדרי הטבע, הוא לא יכול לשנות את העולם. לכן אין שום סיבה שהקדוש ברוך הוא ישנה את סדרי העולם בגללו. מה? היחיד, אז מה? הוא צדיק, אבל לא מספיק להיות צדיק כדי להינצל. הרי כשצדיקים מחליקים על קליפות בננה הם שוברים את הרגל כמו הרשעים. מובן? כלומר אין ש...
אולי קדושים פחות.
כן, אז כנראה שלא מספיק להיות צדיק, נדרש מנוח להיות קצת יותר מזה.
אז יותר
נכון, נכון, דחה את המבול, אבל הוא לא יכל למנוע את המבול. זאת אומרת שאצל הצדיקים יש נאמנות ברזל לחוקי האלוהים. ריבונו של עולם החליט שיהיה מבול, יהיה מבול. כלומר, אין הצדיק מסוגל לבטל את הגזרה. וזה הכוונה, את האלוהים יתהלך נוח, אומרים חז"ל, נוח הולך בעקבות האלוהים. מה שהאלוהים עושה, הוא נאמן בזה. אם האלוהים החליט מבול, אז גם הוא הולך במבול, כן? אז לא נאמר על צדיק כזה, אני עד אסביר עוד מעט על איזה סוג צדיק זה נאמר, כן. יפה, יפה מאוד. זאת אומרת, הוא צדיק שהולך עם אלוהים, אבל כדי להינצל מן המבול צריך להיות צדיק לפני השם, וכלומר להיות צדיק של מידת הרחמים. ואנחנו צריכים עוד לברר מה זה צדיק של מידת הרחמים. צדיק של מידת הרחמים מסוגל לעלות עד שורש הרצון האלוהי ולהחליט לשנות. ולכן אתם רואים מי על מה שאומרת התורה, ונוח מצא חן בעיני השם. הוא לא צדיק בעיני השם, הוא רק צדיק בעיני אלוהים. אז זה לא מספיק. בעיני השם רק מצא חן. זאת אומרת להיות חסיד, זה מה שהרמח"ל מסביר במידת החסידות בספר מסילת ישרים. החסידות זה להתפלל על הדור, אבל הצדיק לא מתפלל על הדור. הזוהר אפילו מספר, הקדוש ברוך הוא אמר לנוח, מה?
אם הוא מתפלל על הדור, הדור חייב, אז אם הצדיק חייב, כי הוא לא
יתפלל מספיק טוב. בסדר, אז הוא רק צדיק ולא חסיד. מובן? הקדוש ברוך הוא לא ציווה לנוח להתפלל על הדור שלו. לא ציווה לו. מובן? הקדוש ברוך הוא בא לאברהם, אומר לו, תשמע, אברהם, החלטתי להשמיד את סדום ועמורה. תגובת אברהם, מה פתאום, לא יקום ולא יהיה. כן? מתפלל, בסוף לא הולך לו. אבל על כל פנים, זאת התגובה האינסטינקטיבית של אברהם. צריך קודם כל להגן על הדור, לקדם את פני האלוהים. ולכן כתוב, ואברהם התהלך לפניי והיה תמים. מה שאין כן נוח, שרק היה מתהלך אחרי האלוהים. יש אפילו הערה של בעל הטורים כאן, איך כתוב את האלוהים יתהלך נוח. תראו את סופי האותיות של האלוהים יתהלך נוח. איזה אותיות זה? האות האחרונה של אלוהים יתהלך כף, נוח, חטא, נכון? ראשי תיבות, סופי תיבות, חכם. כלומר, נוח הוא חכם, אבל הוא חכם של סופי תיבות. כלומר, זה נקרא חכם לאחר מעשה. סגנון החכמים שמסבירים לכם מדוע היה מוכרח להיות שברית המועצות תיפול. כל סובייטולוג היום יודע להסביר למה אי אפשר היה אחרת, רק שאף אחד לא שם לב בזה בפני כן. כלומר, זה חכם אחר מעשה, זה גם חכם בהיפוך אותיות, מם כף נון, מם כף חץ, כן? לא חכם ישר. מה שנקן אצל אברהם אבינו, הוא הולך בפני האלוהים. הזוהר מספר שהקדוש ברוך הוא בא לנוח ואומר לו, נוח, החלטתי להשמיד את האנושות, להביא מבול. אמר לו נוח, ומה איתי? מה יהיה עליי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תעשה את זה.
זה
זוהר. כן, זוהר. כלומר, יש פה ביקורת על נוח. הוא רק צדיק, וצדיק לפני אלוהים. לא מספיק. צריך להיות צדיק בני השם, וזה הוא לא היה. אם כן, לא מגיע לו. אגב, ייתכן שבבניית התיבה יש פה חינוך גדול לנוח, כי הרי המדרשים מספרים, נוח בונה את התיבה, כמה זמן זה לוקח לבנות תיבה? 120 שנה. ואז באים אנשים ושואלים לנוח, תגידי מה זה? הוא אומר, זה תיבה. בשביל מה תיבה? בשביל לשוט על פני המים. למה מים? כי הקדוש ברוך הוא החליט להביא מבול. למה מבול? כי אתם רשעים. אז אי אפשר למנוע? כן, אם תחזרו בתשובה אז לא יהיה. כן? כלומר, המאורעות מכריחים את נוח לנהוג כחסיד, למרות שזה לא הטבע שלו. וייתכן שמשהו השתנה בו בזכות זה. כן? כלומר, היה צורך לתת איזושהי זכות לנוח, זכות בניית הטבע. וכאן הדברים חמורים, כן? כי אם נוח היה אברהם, למשל, מה הוא היה עושה כדי לתקן את המצב של האנושות? היה קורא בשם השם. וכאן, במקום לקרוא בשם השם, הוא בונה טבע. מה פירוש המילה טבע בעברית?
מילה.
או קופסה או מילה, כן? מילה שאומרים. עכשיו, המילה בהי הידיעה, היותר מילתית, היא כידוע, שם השם. זאת המילה. כן? אין מילה יותר מזה. אם כן, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, עשה טבע, אם הוא היה אברהם, הנבואה הייתה נהפכת לקרא בשם השם. כן, ורואים את זה במידות של הטבע. יפה, נכון. כי המידות של הטבע זה 30 אמה, 50 אמה ו-300 אמה, נכון? זאת אומרת, מה זה? כן, יוד כפול ה, יוד כפול ה, כמה זה? זה 50, כן? וו כפול ה זה 30, ויוד כפול ה כפול ו זה 300. כן, אלה הן המידות של הטבע, זה שם השם. רק שמכיוון שהוא רק צדיק, הוא בונה טבע. אם הוא היה חסיד, הוא היה קורא בשם השם. כן. אשלה. לא, בדרך שאדם רוצה ללך, שם מוליכים אותו. כלומר, הוא נצטווה לעשות טבע. אבל מכיוון שהוא רק צדיק, אז הנבואה אומרת לו, תעשה טבע, תעשה גופר. ואם כן, זה, יש פה ביקורת על נוח לכאורה, כן? תראו למשל, כל הפרק הראשון מדבר על זה בשם אלוהים, ותשרת הארץ לפני האלוהים, וירא אלוהים את הארץ, ויאמר אלוהים לנוח, עשה לך תיבת עצי גופר וכו'. ואתה צריך גם להכניס את אשתך ונשי בניך וכו'. פסוק י"ט, ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל. למה שניים? נכון. בשביל מה שניים? כלומר, זה המינימום ההכרחי כדי להמשיך, נכון? למה לא ארבע? כי לא צריך, נכון? כלומר, הולכים פה לפי מידת הדין. מה שצריך ולא יותר.
אולי
אין מקום. לא, זה לא לגמרי פשוט.
לא
שבע. פה לא כתוב. לא כתוב שבע. בכל פרק ו' לא תמצא שכתוב שבע, כתוב שניים. עכשיו, השניים הם איך הם נקראים? בפסוק י"ט, זכר ונקבה. לא כתוב איש ואישה, זכר ונקבה. הפונקציה הביולוגית המינימלית. פסוק כ"ב, פסוק כ"ב, ויעש נוח, ככל אשר ציווה אותו אלוהים, כן עשה. זאת תכונת הנפש הטבעית של נוח. עכשיו, כל מה שאמרתי לכם נסתר לחלוטין על ידי פרק ז'. פסוק ז' הוא מתחיל לבלבל אותנו. ויאמר השם לנוח. הנה, זה השם שמדבר איתו, כבר לא אלוהים. אחר הוא אומר לו, בוא אתה וכל ביתך אל הטבע, כי אותך ראיתי צדיק לפניי, כמו אברהם אבינו בדור הזה. כלומר, מה קרה פה? זכות הטבע שבנה, תכף? עכשיו, נמשיך פסוק ב', מכל הבהמה הטהורה, תיקח לך שבעה שבעה. פתאום כבר יותר ממה שצריך. יש פה מספר שמורה על קדושה מיוחדת, כן? שבעה זה המספר של הקדושה. וכבר לא נקרא זכר ונקבה, אלא איש ואשתו. איש ואשתו, כבר זה כבר יחס אנושי של שתי נפשות המדברות זה עם זה.
לראות שזה לא שם מבהמה.
מה אתה אומר?
כן, שם השם
מופיע, זה אמרנו בהתחלה. כלומר, כבר פתאום האופי של הפרשה הזאת הוא שונה לחלוטין. מעניין, מה? שבע?
כן,
כדי
הוא
נצא להתחיל. כדי להתחיל קורבנות, אז זה כבר לא מינימום. כלומר, יש פה מגמה שהיא מעבר לצורך, אלא מגמה של ערך, כדי להתחיל קורבנות. אפשר להבין שזאת היא המגמה עצמה של התורה. להראות לנו שההנהגה האלוהית מתבצעת בשני מישורים, אחד גלוי ואחד נסתר. בגלוי, נוח את האלוהים מתהלך. אבל פה מתגלה פן חדש. נוח הוא גם צדיק לפני השם, אם כן מגיע לו, על פי הדין, להינצל מן המבול.
זה לא
אז צריך לראות איפה זה כתוב, מה שאתה אומר.
רגע, הרב אמר שצדיק הזה הוא מגן על הדור. להפך, לפי מה שהרב אמר, צריך לבטל את הגזירה.
לא הצליח. כמו שאברהם גם לא הצליח עם סדום ועמורה. אבל הנטייה שלו, הטבעית, הרצון שלו, זה להגן על הדור. מה שאין כן, הצדיק לא אכפת לו מן הדור. אז תראו איך שהתורה מדייקת את זה בפסוק, בפרק ז' פסוק א', ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה כי אותך ראיתי. הביטוי היותר מקובל בתורה זה ראיתיך. גם הצורה שבה כותבים את המילה אותך, אותך בעברית כותבים א', ו', ת', כ'. מישהו מסכים? ככה כותבים, נכון? אותך. כאן כתוב א', ת', כ'. כתוב אילו איתך. כלומר, יש איתך, יש עוד משהו. בתוך, בקרב האישיות שלך, בפנימיותך, מסתתר מישהו אחר שבך כבר, אבל עדיין איננו גלוי. ובדור הזה, יש איתך כבר בדור הזה מישהו פוטנציאלי שעתיד להיות צדיק לפניו. כלומר, אתה אברהם. אתה כבר אברהם, אבל התנאים של הדור הזה אינם מאפשרים לך לגלות את זה. עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה פירוש למצוא חן. הרי איך אומרים חז"ל? וחנותי את אשר אחון אף על פי שאינו ראוי. מה פירוש המילה ראוי בעברית, לפי הדקדוק, לפי המקור של, של, של הפועל הזה?
לא מראה, מגיע.
לא רואים. ראוי זה משהו לראות. כלומר, אף אחד אינו רואה מדוע מגיע לו, אבל מגיע לו. מה?
אולי לא מגיע, אבל למה
לך מגיע? רגע. אני קודם כל מדבר על נוח. כן? קודם כל, כן מגיע לו. זה בדיוק החידוש. כשחז"ל אמרו וחנותי את אשר אחון, החנינה זה לא שרירותי, זה לא חנינה במובן הנוצרי של המילה, באמת מגיע לו. אבל אין אדם בעולם, אפילו לא הוא עצמו, שרואה למה מגיע לו, אבל מגיע. כלומר, אף על פי שאינו גלוי, זה הכוונה ראוי. חכה, זאת אומרת שיש משהו בזהות שלו שכבר מזכה אותו ביחס המיוחד הזה. הוא עתיד להיות אברהם. כן.
אבל מה שהוא עתיד להיות, זה לא נולד עם זה, הוא לא עשה
שום דבר. אבל זה זכות הזהות. זו זכות. כלומר, צריך להבין, מה זה זכות של זהות? למשל, אני מוכן להרוג 10 קופים כדי להציל אדם אחד. נכון? איש מדע יודע שאדם זה הוא חולה, אנחנו צריכים לנסות איזושהי תרופה ניסיונית, ולצורך התרופה הניסיונית הזה, כדי לברר את זה למעלה מכל ספק, אנחנו נצטרך בעצם להרוג 10 קופים, ואנחנו בזכות זה מצילים אדם אחד. וכשאנחנו עורכים חשבון מדויק, ייתכן מאוד שהקופים האלה הרבה יותר צדיקים מהאדם הזה שאנחנו מצילים. ייתכן שהוא גרוע יותר מן הקוף. אז איפה הצדק? למה להציל, להרוג 10 צדיקים בשביל רשע אחד?
זה לא
משנה בני
אדם.
כי הוא בן אדם, כלומר הזכות של הזהות, במובן? כלומר גם אצל נוח האישיות שלו יש בה מרכיב שאיננו בא לידי ביטוי בגלל הדור, בדור הזה, אבל הוא כבר אברהם, הוא נושא בקרבו את הזהות אברהם. זה צדק, זה צדק. לא אמרתי את זה, אתה אמרת את זה. לא.
למה
שבעולם החדש שיהיה אחרי שיהיה המבול לא יגיעו לאותם מצרים? יש אפשר,
בגלל
אברהם
הנוח
ניצל,
אבל נהיה
משהו,
שאר העולם
יהיה צדיק
כמו אברהם?
לא, אבל זה עולם שמסוגל להוליד את אברהם. זה סוג חדש של עולם. ולכן אנחנו מבטחים שמכאן ואילך אין יותר מבול מים. מבול אש כן יכול להיות. כן, אז חז"ל אומרים. אין מבול אש יכול להיות.
מה זה משנה?
מה זה משנה? שואל המהר"ל מפראג.
המהר"ל
מפראג? תשובתו של המהר"ל היא משום שהמים זה מחיית הצורה. כלומר, זה פסילה מוחלטת של הדגם החברתי שהיה עד עכשיו. צריך למחות את זה. המים זה מחלה לגמרי. מה שאין כן האש אינה מבטלת את הצורה. זאת אומרת, הצורה החברתית הזאת אמנם הייתה חייבת כליה, אבל לא במהותה. מנוח ואילך אנחנו יודעים שהדגם האנושי החדש הזה מסוגל לעמוד לפני לפני האפשרות של מבול מים, לא בפני מבול.
האש הוא
מבטן,
כן?
מה? האש כן, האש שומר את הצורה.
למה מים מחלים את הצורה? והמים מקבלים את הצורה. הם בתוך כלי אז מקבלים את הצורה שלהם.
כשהם גרחבים מן הכלי הם מחלים את הצורה. זה הכוון המבול. שהמים עיקר, לא הכלי.
האש איך הוא, להפך, הוא גם יותר משחית את הצורה.
את החומר, לא את הצורה. כלומר, זה במושגים של הפילוסופיה האריסטוטלית של ימי הביניים, שכל דבר מורכב מחומר ומצורה, והצורה היא הנעלם. כלומר, היא מה שעושה את הדבר למה שהוא, כלומר, זה הספציפיות שלו, הייחוד שלו, לעומת החומר שהוא כללי. עכשיו, לפי ההסברים של, כלומר, של מושגי הפיזיקה של ימי הביניים, המים יש להם פגיעה גם בצורה, מפני שהם נציגי החומריות. מה שאין כן, האש, שיש בו יסוד רוחני, אם כן איננו פוגע ברוחניות, ורק מחלה את הצד החומרי. כן? רוצה להגיד משהו? זה מושגים שייתכן שהם קצת רחוקים נגיד מעולם הסמלים אפילו של המחשבה שלנו. כן? אבל אצל חז"ל הדברים האלה ברורים, ככה הם חושבים. ולכן ברור שכשהם אמרו מבול של מים לא, אבל מבול של אש כן, לזה הם מתכוונים. היום אנחנו רואים, אגב, שמבול של אש אפשרי. רק תסירו את שכבת האוזון, תסירו את מבול אש. אופטות, אתה טוב, כן? מה? כן, אבל צריך להבין מה פירוש הדבר ברא מן המים, כן? זה לא ביטוי ברור. המים זה כלומר, זה מקור החיים. כלומר, זה מהות הדבר. מים זה רבים של המילה, של איזה מילה? מה? מה פתאום? מילים אתה אומר? של המילה מה? נכון? כלומר, מהות הדבר. הרבה מה זה מים. איך אומרים מים בערבית אגב? בערבית ספרותית, מה, נכון? נכון. כן, כשכל דבר חוזר אל שורשו, הוא קלה שם. אלא אם כן יש לו טבע. אלא אם כן, זאת אומרת, קנה זכות לעמוד לפני המים האלה. כן, אפשר להבין שכל הפרשה כולה היא באה להסביר לנו מה מבדיל את נוח משאר בני האדם. זה שהוא הסבא של הסבא של הסבא של אברהם אבינו. כלומר, הוא נושא בקרבו דגם אנושי חדש, אנושות שיכולה להוליד את אברהם. איך אומרת המשנה במסכת אבות? 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם. ללמדך כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו הולכים ומכעיסים לפניו. מכעיסים ובאים לפניו, עד שבא אברהם אבינו ונטל שכר כולם. השאלה, איך ייתכן שאברהם נטל שכר כולם? איזה שכר היה לדורות האלה שהרי הם היו מכעיסים לפניו? אבל כתוב מכעיסים. אבל על אלה, על מי נאמר נטל שכר כולם? מי הם הכולם האלה? אלה המכעיסים במשנה. אז איך ייתכן שלמכעיסים האלה יש שכר שאברהם יכול ליטול אותו בכלל? הרי הם מכעיסים. אז שהיו ראויים לקבל, קל לומר, נכון? זה לא קצר.
אברהם תיקן את כל, כמו שאדם שיש לו חטאים ואז הוא מתקן אותם, אז עוונות זה יכול להיות זכויות.
אבל זה לא הם שחזרו בתשובה, זה אברהם שחזר בתשובה. איך הוא עשה את זה?
איך הם
ניסיונות? בזכותם נולד אברהם. כלומר, אם הם הצליחו להוליד אברהם אחד, סימן שהם לא כל כך רשעים. כלומר, 20 דורות של רשעים שמסוגלים להוליד את אברהם, זה זכות עצומה לאותם הדורות. כן, זה מה שזה מברר, רטרואקטיבית. לכן בא אברהם, נטל שכר כולם, הוא בירר שיש להם שכר. כן.
כמו שאנחנו מסבירים, אבל תקראו תורה שדאי היה שמוח ושם יתנסו לתיבה. חם ויפת, היינו מותרים לתורה.
לא. למה? איך יכול להיות שם בלי חם ויפת?
למה לא?
הוא צריך...
אם אנחנו אומרים שכל המטרה שהקדוש ברוך הוא יוצא לתנוע, בגלל שאין לך יש פוטנציאל, אז א' הפוטנציאל זה כבר יצא לפועל כנכנס עם בניו, ושם היה אחד מהבנים. עכשיו הפוטנציאל זה כבר יצא לפועל. זה כבר לא תמיד בנורח שהוא צריך להביא עוד ילד אחרי המבול לעולם, אלה כבר היה.
הוא צריך להביא עוד ילד רביעי אחרי המבול. זה כל הוויכוח שלו עם חם, כן? זה חז"ל הסבירו את זה, שחם מנע ממנו להביא ילד רביעי לעולם, והיה צורך בדבר הזה. כן? זאת אומרת, התפקיד של נוח לא נגמר. דבר נוסף, לא מספיק שם, כי מי זה אברהם? אברהם זה אב המון גויים. צריך שיהיה מישהו להעלות אותו. פעם מישהו שאל את הרב צביטה או שליטה, מדוע יש כל כך הרבה גויים? אז הוא אמר, האם אתה רוצה לברך בבוקר אשר בחר בנו מכל הג'וקים, מכל הליטאו? ואנחנו צומחים על רקע מסוים. ויפת אלוהים ליפת, ישכון באו לשם. ומה עם חם? ויקנען עבד למו. הנה, אנחנו רואים פה מערכת אורגנית שלמה של התרבות. ובלי נוח, מי ידריך אותם? לא פשוט כל כך.
אז
אני
רואה שמי נוח, כל מה שיצא הוא שימושי.
שימושי.
כלומר, חם...
נדרש.
הוא נדרש. כלומר, מה שלפני כן היה לא שימושי. התחלנו לוותר על כל זה.
לא, זה יכל להצליח. אנחנו לא כותבים, אי אפשר לכתוב את ההיסטוריה מחדש. מה שהיה היה, אבל יכל להיות אחרת. כלומר, התורה, אנחנו רגילים, בגלל שאנחנו רואים שרשרת מאורעות כל כך מסודרת, וכל פרט ופרט יש לו כל כך הרבה משמעויות והקשרים, שנראה לנו שזה הכרחי היה להיות כך. אבל זה ודאי לא הכרחי. הרי יש בחירה חופשית לאדם. אלא מה? יש אינסוף אפשרויות של מאורעות בשביל תוכנית אחת. כלומר, ישנה מטרה היסטורית אחת קבועה, יש איזושהי כוונה כוללת, ואופני ההתגלות של הכוונה הזאת תלוי בבחירת האדם. כן.
אז כל אחד מהסימבולות יכול להיות שאומרים להיות
אופני. ואז ההיסטוריה הייתה נכתבת אחרת. אבל למעשה קרה מה שקרה, זה אחרי הסימבולות. כן? ואז אנחנו מסבירים גם מדוע דווקא 20 וכו'. ואם זה היה אחרי 19, אז היינו מזלם למה דווקא 19. וגם לזה הייתה משמעות. אין לו בטחות.
השמר זה לגבי כולם, לגבי כל אדם.
לגבי אנושות כולם. כן? גם לגבי כל אדם, אבל זה לא מה שאמר. אם כן, אפשר להבין מדוע התורה מספרת את כל הסיפורים האלה כרקע להופעתו של עם ישראל, כדי שנבין מיהו העם הזה שלא ניתנה התורה. כן, על איזה רקע כלל אנושי הוא צומח. וכאן התורה מספרת לנו עוד סיפור חשוב ביותר, והוא הסיפור של ההתגלות של הקדוש ברוך הוא אל האנושות בדורות קדמונים. אני מתכוון למה שכתוב בפרק י' א', פסוק ה'. פרק י' פסוק ה' נאמר וירד השם. זהו, זה הנה קפץ לך מיד. כן? איפה עוד כתוב וירד השם בתורה? באיזה הקשר? מה מדר סיני? מה מדר סיני?
זה לא בתורה, הוא כולה שם מתרגם ויתגלה השם להתפרע. הוא בא
להתפרע. לא, להיפרע, להיפרע, כוונה. כן, ברור. כן, ברור. אבל אתה צודק. אופן ההתגלות היה באופן של פורענות. אבל זה משני כבר. גם מעמד הר סיני זה פורענות. פרחה נשמתם. מה?
הוא ירד כבר אדם או עושה?
וגם לפני כן, תמיד הקדוש ברוך הוא ידע מה שהוא עושה. אתה שואל פה על הפסוק איך זה שהקדוש ברוך הוא צריך לרדת כדי לראות.
לא. לא, זה לא השאלה כזאת, היית אומר, וירד השם לא עוטף, והשם ירד לא עוטף, בסדר, ירד לבדוק את האנשים, להתגלות אל האנשים, על פה הוא מתגלה אליהם כבר בכוונה מבורא מה שהוא רוצה לעשות.
אני לא מבין מה שאתה שואל. מדוע לא להבין את זה כמו מעמד הר סיני? אנחנו רואים בשניהם, וירד השם, וירד השם. ביטוי אחד לתורה, יש לו אותם אחד. זה לטובה וזה לרעה, אבל זה התגלות. כלומר, זה שההתגלות היא לטובה או לרעה, זה פרט בהתגלות. למשל, אנחנו שמענו על התגלות גדולה בעשרה אופנים שונים לאומה גדולה. הכוונה, 10 מכות במצרים. כשהקדוש ברוך הוא מדבר במצרים, הוא מדבר לפי מה שראוי לכלי, ולכן הוא מדבר איתם במכות, אבל הוא מדבר. הפסוק אומר במפורש בפרשת וירא, וידעו מצרים כי אני השם בנתותי את ידי על מצרים. כנראה שזה לא סתם באנשים מצרים, כנראה שמצרים יש לה הזכות להיות מכיוון שהיא התרבות הגדולה ביותר בהיסטוריה באותה התקופה, יש לה זכות. עד כדי כך שיש ויכוח מי הבכור של הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך לפרעה מלך מצרים ואמרת אליו, בני בכורי זה ישראל, לא אתה. ניתן מספיק מידע כדי להצליח את ההיסטוריה שלהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא גילה להם מי הם ומה עליהם לעשות כדי להצליח את ההיסטוריה שלהם. כן? כלומר, משהו כמו שהיה אחר כך מעמד הר סיני בישראל, ניתן אז לאומות העולם. ומכאן נעשתה הפלגה. כלומר, כל אומה קיבלה על עצמה את הגורל שלה על סמך אותה התגלות. וזה לא רק התורה מספרת את זה. להבדיל גם, כל הסיפורים הקדמוניים של האומות העתיקות מספרים על זה. כלומר, מדברים על איזו התגלות קדמונית שהייתה להם בראשית ההיסטוריה שלהם. אפשר להגיד שכל זה שטויות, כן? כלומר, הם סתם מספרים סיפורים, אבל כולם מספרים סיפורים. איך אפשר כלומר, לזלזל ככה בכלל האנושות? לא, כולם אותו סיפור. הסיפור הוא תמיד כשהאלים היו על הארץ. ככה הם קוראים לזה. כשהם היו מתהלכים פה. מה פירוש הדבר כשהאלים היו על הארץ? בשעה ש... מה? כן, כי זה האופן שבו הם תופסים את האלוהות. עובדי עבודה זרה, מה הם עושים בעצם? הם עובדים את השם בצורה זרה, כן? סך הכל. מה? אנחנו לא יודעים איך דיבר. איך אתה יודע? אנחנו לא יודעים איך האלוהים מדבר עם בני האדם באותה התקופה. אבל נאמר כאן ביטוי כולל שהוא מספיק בשביל הרגישות העברית כדי להבין במה מדובר. נאמר וירד השם, כל עברי יודע מה פירוש וירד השם. אלא שלא נאמר וידבר, בגלל שזה אופן הנבואה המיוחד לישראל, אבל זה, יש פה אופן התגלות הראוי לאומות העולם, כל אומה לפי עניינה, ולכן התורה הסתפקה בביטוי הזה. מה? עובדה, הם מספרים על זה. וכל מניחי החוקות העתיקות בעולם, חמורבי ודומיו, כולם מדברים על זה שהמקור של חוקתם זה מן השמיים. הם אומרים את זה. אז אי אפשר לבוא ולהגיד סתם, הם יספרו בוקס.
חלוקת אומות היא אידיאלית? מראשית היצירה?
האם זה טוב שיש חלוקה לאומות? על כל פנים, ממגדל בבל ואילך, כן. כלומר, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מתנגד לאנושות האחידה הזאת. ויש כנראה גם סיבה לדבר הזה. ואם ננסה להבין מהי הסיבה שריבונו של עולם רצה בפירוד האומות, צריך לראות את פסוק א' של פרק י' א', כן? י' א', פסוק א'. איך כתוב? ויהי. מה זה ויהי?
צער.
כל מקום שכתוב ויהי זה רע. מה היה רע? כל הארץ, שפה אחת, דברים אחדים. ושפה אחת? מה זה כל הארץ?
מה? אחת מה?
כולם חושבים אותו דבר. כולם בשפה אחת, כולם באותה מפלגה. דברים אחדים מדברים על אותם הדברים. כן? כולם מדברים על אותו דבר, יש אידיאולוגיה אחידה, התעסקות אחידה, כולם חושבים אותו דבר. אני לא יודע אם זה מתוך בחירה. על כל פנים, היוזמה הזאת, השאלה אם זה מצד השלטון או מצד היחידים, זאת השאלה. אבל על כל פנים, המטרה של הדבר הזה הייתה כדי להשיג אחדות. ואפשר להבין את זה. על רקע הכישלון של האנושות בתקופת המבול, אז אפשר להבין שאמרו בני אדם, על זה אנחנו לא חוזרים. מה הביא למבול? הפירוד. אנחנו נבנה אחדות. מהו המחיר של האחדות? כולם יחשבו אותו דבר, כולם יהיו אותו דבר, נבטל את ההבדלים, ואז יהיה שלום. זה רע מאוד. כי מה זה, אם אני אומר...
אנחנו שואבים לזה היום.
חז ושלום. כי אם אני אומר, תשמע, הסיבה שאנחנו נלחמים אחד בשני זה בגלל שיש הבדלים. אז רבה נמחק את ההבדלים, ויהיה טוב. מה פירוש הדבר הזה? שבעצם אני אוהב אותך כי אתה בדיוק כמוני. זאת אומרת, תיזהר, אל תעיז לחזור להיות שונה ממני, כי ביום שבו תחזור להיות שונה ממני, אשוב לשנוא אותך. זאת שנאת חינם. כלומר, זה במעטה של אהבה, אבל זה שנאה. אני מוכן לעזור לכולם להיות כמוני. זה לא צריך כל כך הרבה אנשים, מספיק אדם אחד. למה הקדוש ברוך הוא ברא מיליארדי בני אדם? אם כולם צריכים להיות אותו דבר. ולכן הייתה פה אלימות בדרכי שלום. כלומר, דברים אחדים, שפה אחת, זה עולם מזעזע. עד כדי כך שמה שהופך להיות חשוב בעצם זה המפעל הכלל אנושי המאחד את כל האנשים האלה. עושים איזה מפעל טכנולוגי אדיר, בונים מגדל, ואז כולם התעסקו בבניית המגדל. עד כדי כך אומר המדרש בפרקי דרמיאזר, היה אדם אחד נופל מהמגדל, אף אחד לא יתם לב, מה אדם אחד יותר, אדם אחד פחות, הרי מילי כולם אותו דבר, נכון? אבל אבן הייתה נופלת, כן? לבנה הייתה נופלת, אבנים לא היה להם, כולם היו בוכים ואומרים מי יעלה לנו אחרי תחתיה. כלומר המפעל הטכנולוגי הכללי הופך להיות חשוב יותר מן האדם. כן.
אני מאגד את זה, חוזרים למה שאדם אמרת בתחילה,
כן, נכון, אבל אין מלחמה בין בני אדם. כלומר, אלימות גלויה אין, זאת אלימות אידיאולוגית. כשכל העולם יהיה קומוניסטי, אתה תראה שיהיה שלום. ואם מישהו ינסה להיות לא קומוניסטי, אז הוא אחראי, נכניס את המתנקים לפרן, נראה לו מה זה. זה בדיוק זה. וזה, יש לזה השלכות חמורות, למשל בחינוך. הרבה מחנכים, מתוך כוונה טובה, משוכנעים שמה שעליהם לעשות כדי לתרום כמה שיותר לחברה, זה לגרום לכולם להיות אותו דבר. זה סימן שלא יתגברו על בעיית שנאת חינם. מה זה אהבה? אהבה זה לדעת את השונות של השני, ואף על פי כן, לאהוב אותו בשונותו. לא, אולי הייתי אומר על אף שונותו, בשונותו, משום שונותו. וזה מה שבמגדל בבל לא הוברר. לכן הוחלט בידי ההשגחה העליונה, שמכאן ואילך התרבות תתחלק. עם אחד, שפה אחת, נורא והיום. צריך לחלק אותם. והמחיר שצריך לשלם כדי לעשות את זה, אשר לא יבינו שצדרו. אבל מה יקרה? יהיו מלחמות. אז מה נעשה? מלחמות? אז עוד פעם חוזרים לבעיית המבול. חייבים למצוא עכשיו פתרון. הפתרון יהיה שיהיה איזשהו מרכז של תאום, מרכז של קואורדינציה בין השונויות האלה. וזה מסביר את הרקע להופעתו של עם ישראל אחרי מגדל בבל.
יכולנו לקצר פה את הדרך.
איך?
כשהקדוש ברוך הוא יורד אל אותו דור ומסביר להם את הדרך הנכונה.
זה כבר הוא מסביר להם.
לא, אבל בלי להפיץ אותם. כלומר, במקום שבעזרת השם בעתיד כל האומות יראו את דרכם של ישראל כדרך הנכונה ויתאחדו ובעצם כולם יעבדו את השם, היה מסביר להם את זה באותו זמן. לא המגדל, אני.
זאת אומרת, לעשות את הכל, כלומר, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל,
לא, לחבר אותם כמו שהוא חיוון,
זה בדיוק, ככה הוא מחבר אותם.
לא, במקום לרדת אלינו, כמו שהוא ירד אלינו בהר סיני, ירד אליהם עם אותם דברים, בלי להפיץ אותם.
אבל הם לא מבינים מה הוא אומר. הקדוש ברוך הוא מדבר, אף אחד לא מבין. למשל, כשהקדוש ברוך הוא אמר, לך לך מארצך, למי הוא אמר את זה? לפי הזוהר הוא אמר את זה לכל האנושות. אבל היה אדם אחד רק ששמע. מה? כלומר, צריך אוזניים כדי לשמוע.
אז זה בשפתם, מה?
לא. יש אופי שצריך להשתנות כדי להבין מה מדובר. אתה מבין? אז אני מדבר איתך היום על הדברים האלה ואתה מבין על מה אני מדבר. כי עברו בינתיים 4,000 שנה. הלוואי. כן.
אין שבאמת מדבר בבל, אין איזה שיצאו מהקדרת. אתה שר שלהם, קצת
שלנו,
כן? אנחנו זוכרים חשוב, זוכרים אותה לפחות מהצד של ההבנה שלה, כן? גם אז הם הבינו על מה, על מה במבור.
נכון.
הם הבינו על מה במבור, כן? הם הבינו שזה הקדרת לא כמו שלי. וכל המדרשים שמדברים שם, מדברים על זה שאנחנו נלחם בקדרת ברוך הוא. שאנחנו נעמיד שהרקיע לא יפול עליהם, כל מיני דרשים מהסוג הזה, שבעצם באים ואומרים שכל נוח לכאורה, אבל זה גם התפקיד שלו.
אני אסביר בדיוק. א', הם ידעו טוב מאוד למה בא המבול, ולכן הם רצו למנוע את זה בכל כוחם. ולכן אמרו, אם המבול בא בגלל המלחמות, אנחנו נעשה שלום. בכל מחיר. ולכן טעו בטעות הזאת. ב', הייתה פה כוונה עמוקה יותר. נמרוד, היוזם של המבול, שמתכוון נמרוד בקדוש ברוך הוא.
כן?
מה אמרתי? של המבול. היוזם של המגדל. כן? אז חז"ל אומרים, יודע את ריבונו, מתכוון נמרוד בו. מה אמר בעצם נמרוד? נמרוד היה אידיאולוג ענקי, גיבור צייד לפני השם. כנמרוד גיבור לפני השם. מה שנמרוד רצה, הוא אמר, המצב של העולם גרוע. מי השם? מי שברא את העולם. ומה היא האשמה שלו? שמכיוון שמקבלים את עול מלכותו, אז ברגע שחוטאים, מתחייבים כליה לפניו. לכן האידיאולוגיה של נמרוד הייתה, אני מוסר את נפשי, אומר נמרוד בעצם, כדי לבנות אנושות שלא יודעת מי השם. ואז הם כולם תינוקות שנשבו. הם פטורים מן החוק. כן? כלומר, אנושות שאיננה מחויבת כלפי החוק האלוהי, גם החמה האלוהית, הכעס האלוהי, לא יכול לחול עליה. וגם אברהם אבינו התפתה אחרי האידיאולוגיה הזאת. כתוב שבכמה מקורות, בכתובת רבי אליעזר וגם ברבי אברהם בן עזרא, שאברהם אבינו מבוני המגדל היה. גם הוא חשב כך, הוא רצה את טובת העולם. אבל עד שהוא הבין, כשראה, בפרקי רבי אליעזר אומר, כשראה שאנשים נופלים מן המגדל ולא אכפת לאף אחד, אז הוא הבין שיש פה טעות, ואמר בני האדם, מכיוון שהם אינם זוכרים מי שאמר והיה העולם, ולכן הוא קורא בשם השם. אבל זאת אומרת שאברהם ונמרוד זה אותה אידיאולוגיה, הייתי אומר, אותה נקודת התחלה, אותה אישיות, עם מסקנה הפוכה.
מה הבעיה בעצם במגדל שיהיה גבוה?
לא, צריך עוד ללמוד את זה, אבל כיוון שכבר השעה 7:32 אנחנו נסתפק בזה.